כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי יום ראשון זך בניסן, חפ"ז בניסן תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף צדי א'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, השבוע שיחיל בתוכו בעזרת השם ובישועתו את ראש חודש אייר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ביום הזה בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם. ערב שבת קודש, פרשת שמיני. את למדנו את דפים פייטט וצדי. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מניין שאין מעמידים אמונים על הפקעת מחירים? והתשובה היא, סברה היא זו שכיוון שמפקיע מחירים ייבדלו ממנו. שאלה שנייה, כיצד שוקלים ג' רבעי ליטרה? והתשובה, מניח משקל ליטרה בצד אחד ובצד השני משקל רבע ליטרה ועליו מוסיף את הבשר. שאלה שלישית, אילו משקולות יש להרחיקה מנהגה ג' תפחים? והתשובה, משקולות ששוקלים בהם חתיכות ברזל וזכוכית. שאלה רביעית, האם רבן יוחנן בן זכאי אמר לבסוף את הרמאויות שיש להיזהר בהם ומדוע? והתשובה, הוא אמר לבסוף ולא חשש ילמדו הרמאים, משום שנאמר כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו והמופושים ייכשלו בם. שאלה חמישית, מה דורשים מהמילה במידה? והתשובה, שלא ימדוד קרקע לבית שותפים לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים. שאלה שישית, למה היא נפקמינה באיסור במסורה שאסור להרתיח, הרי כבר עובר עליו משום גזל? תשובה בתוספות שאומר שעובר עליו כבר משעת שפיכה. שאלה שביעית, באיזה אופן איתי רב להשעות בביתו מידה שאינה מדויקת? ותשובה, במקום שיש ממונה מטעם המלך שחותם על המידות, או שיש מפקחים הבודקים בחנויות את המידות, אז מותר להשעותם. שאלה שמינית, מדוע לא גזרו חכמים על מידות בהבדל של רבע במקדש? התשובה, מפני שכהנים זריזים הם. והשאלה התשיעית, מה רמוז בחלוקת המנה לכ"ה, כ"ף ותתוו סלעים? התשובה בתוספות, ברכת כהנים שיש בו 60 אותיות ומחולקות לג' פסוקים המחולקים בסדר הזה. והשאלה האחרונה, ואילו דברים יש הונאה אפילו בכלשהו? והתשובה, במידה, במניין ובמשקל. אלה מוריי ורבותיי, 10 התשובות ל-10 השאלות ששאלנו לשינון, סיכום וחזרה על דפים פייטט וצדי במסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע זך בחודש ניסן תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא הדף ה-190, דף צדי א' עם המסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי עמוד ב', 4 שורות מתחילת העמוד, מן המילים רב פאפה בר שמואל תקין קיילה ברטלטה כפיזי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא עוד בעניין שיעור ההוספה על המידות. רב פאפה בר שמואל תקין קיילה ברטלטה כפיזי. תיקן כלי מידה שיש בה 9 לוגין. אמרו לו לרב פאפה, והא והרי אמר שמואל שאין מוסיפים על המידות יותר משטות, ומידה זו גדולה ביותר משישית ממידת חצי תרכב שהוזכרה בברייתא לאל בדף פ"ט עמוד א', שהרי חצי תרכב זה קו וחצי, דהיינו 6 לוגים, ומידה של 9 לוגים גדולה בשליש משישה לוגים. אמר להו, השיב להם רב פאפה, ענה, קיילה חד את התקיני, אני מידה חדשה תיקנתי, שלא היה בעיר מידה קודמת, לא של קו ולא של חצי תרכב, שיחשב שהוספתי עליה, ואם כן אין חשש להפסד הסוחרים. מסיימת הגמרא, שדרי שלח רב פאפה את המידה החדשה לפומפדיטה ולא קבלוה. ולא קיבלו אותה להשתמש בה, אפילו שלא היה שם מידות של תרקה וחצי תרקה, ולא היה חשש לטעות. לא היה את החשש מצד שזה הוספה למידות ביותר משישית ויתאה הסוחר שלא יעידה ויפסיד, שזה היה החשש שהוזכר בשאלת הגמרא על רב פאפה, וגם לא היה את החשש שהוזכר ברשבם, שיחליפו בין המידות שההבדל ביניהם הוא רק רבע. שדרה לפפוניה, שלחו את המידה הזו, את המידה החדשה של רב פאפה לפפוניה, ושם קבלוה, שם קיבלו את זה וקראו לה, יקראו למידה הזו, רוז פאפה, מידת רב פאפה. עכשיו מביאה הגמרא בסוגריים סימן, כדי לזכור את הברייתות המובאות להלן, עוצרי פירות, עוצרי פירות ומלווי בריבית, אין עוצרין, אין עוצרים פירות דברים שיש בהם חיי נפש, ואין מוציאים, אין מוציאים פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ, ואין מסתכרין, אין מסתכרין בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש, פעמיים בביצים, אין מסתכרין פעמיים בביצים, מטרעין על פרקמטיה ואפילו בשבת, ולא מוציאים, אין יוצאים לחוץ לארץ. ומביאה הגמרא עכשיו את הברייתות הללו. מביאה הגמרא ברייתא מדברת בגנות העוסקים במסע ומתן שלא כדין. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא במסכת דרך ארץ פרק ב', עוצרי פירות, אותם בני אדם הקונים הרבה פירות בשוק ושומרים אותם באוצר, ועל ידי כך מתמעטים הפירות בשוק ומתייקר מחירם, והרשב"ם כותב שמדובר בעיר שרובה ישראל, וחוזרים ומוכרים אותם ביוקר, ומלווי בריבית, המלווה מעות ומתנה עם הלווה שיחזיר לו יותר מסכום ההלוואה, ומקטיני איפה שמוכרים פירות במשקל ושוקלים במידה קטנה מהאמת, ונמצא שהלוקח מקבל פירות בשיעור פחות ממה ששילם עליו, ומפקיעי שערים שמוכרים במחיר גבוה מהשער הקבוע בשוק, והמאירי כותב שעניין כל ארבעת הדברים הללו זה הריבית, שכיס המוות של ריבית נתון בתוכו שממנו ימותו כולם. כך כותב גם הרמב״ם בלכות מחירה פרק י' הלכה ו', וכל המפקיע שערים או שעצר פירות בארץ או במקום שרובו ישראל, הרי זה כמלווה בריבית. מבאר המגיד משנה, שלמד זאת הרמב״ם מכך שהברייתא השוותה את כולם. אומרת הברייתא עליהן, על ארבעת מיני בני אדם אילו הכתוב אומר בספר עמוס פרק ח' פסוקים ד' ה', כשהוא מתנבא על אחריתם של הרשעים הללו, שימו זאת השואפים אביון ולשבית עניי ארץ, למור מתי יעבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעוות מוזני מרמה. ופירוש הפסוק הוא כך, מפקיעי השערים אומרים מתי יעבור החודש ו... נשביר השבר, כלומר מתי יעבור החודש של הקציר ונמכור את התבואה ביוקר, כי הרי העניים מתפרנסים מלקט שכחה ופאה, הנמצאים בשדה בתקופה זו, ומפקיע השערים מחכים שתיגמר התקופה הזו, כדי שהעניים יבואו לקנות תבואה. ועוצרי הפירות אומרים, והשבת ונפתחה בר, כלומר מתי תבוא שנת השבת, שנת השמיטה, ונפתח את אוצרות התבואה למוכרה ביוקר, ולהקטין איפה, היינו המוכרים במידה קטנה, ולהגדיל שקל הם המלווים בריבית, שמגדילים את כספם על ידי הריבית. וכתיב לאחר מכן, נשבע השם בגאון יעקב אם ישכח לנצח כל מעשיהם, שהשם נשבע בשמו שלא ישכח את מעשיהם אלא יעני שם. אז פירוש ראשון ברדק שגאון יעקב זה שמו של השם, והרדק בביאורו השני מפרש שגאון יעקב זה בית המקדש. מברר את הגמרא עוצרי פירות כגון מן מי מצאנו שהיה עושה כן, ושיבה הגמרא אמר רבי יוחנן כגון שבתא יוצר פירות שהיה עוצר את פירות התבואה כדי להעלות את המחיר ומוכרם לעניים ביוקר. אבל אם עוצר אותם כדי למוכרם בזול, ודאי שמותר. מביאה הגמרא את הנגות האמוראים שלא יבואו לידי הפקעת שערים. אבו עד שמואל אביו של האמורה שמואל מזבין לו לפירה בתרח הרפה, היה מוכר את פירותיו בזמן השער המוקדם, דהיינו בזמן הגורן כתרח הרפה, כאותו מחיר של שער שהוא זול, כדי שכולם ימחרו בזמן הזה את פירותיהם. והשער של כל השנה יוזל ויישאר נמוך, אבל שמואל ברי שמואל בנו, מה שלפירה היה משעה את הפירות אצלו עד שעת היוקר, הוא מזבן לו בתר האפלה, ומוכר אותם בזמן השער המאוחר כתר החרפה, כמחיר שער הזול. שלחו מיתם, שלחו מארץ ישראל לבבל, תווה דאבא מדברה. טוב מעשה אביו של שמואל יותר ממעשה שמואל בנו. שואלת הגמרא, מה הייתה? מה הטעם לכך שמעשה האב שהיה מוכר בזמן הזול כמחיר הזול, יותר טובים ממעשה הבן שהיה מוכר בזמן היוקר במחיר הזול? משיבה הגמרא, משום דתרה דרווח רווח. השער שכבר הוזל יישאר זול כל השנה. וטוב עשה אביו של שמואל שקודם שעלה השער מחר את פירותיו בזול, וגרם בכך שלא התייקר השער כלל. ואילו שמואל גרם להוריד את השער רק אחר שכבר התייקר. ודבר זה פחות טוב, כיוון שאחרי שהתייקר השער, קשה יותר להוזילו. שמואל ואביו היו בבבל ולא בארץ ישראל. מכאן הוכיחו היד רמה והרן, שהעיר שיש ברוב ישראל דינה כארץ ישראל ואסור לייצור שם פירות. אבל כותב היד רמה שאפשר לומר שנהגו כן מצד מנהג חסידות. מביאה הגמרא אופן שמותר לייצור פירות. אמר רב, עושה אדם את קבו, את קו הפירות שלו, וקו זו היא מידה קטנה, והכוונה שאותו מעט שנתן לו השם רשאי לעוצרו. אם כן, אומר רב, עושה אדם את קבו, את קו הפירות שלו, עוצר. רשאי אדם לשמור באוצר את מה שהוא מלקט משדהו, והאיסור הוא רק לקנות מהשוק כדי לשמור באוצר. והריטב"א מפרשות שהכוונה למה שנותר לו ממה שלקח לאוצר ביתו. ואף אם אין לו משדהו, רשאי לקנות מהשוק לפרנסת ביתו, והאיסור הוא רק כשקונה מהשוק על מנת לייצור ולמכור ביוקר. תניא נמי אחי, שנינו גם כך בתוספתא של מסכת עבודה זרה, אין עוצרין פירות כשהם מדברים שיש בהן צורך לחיי נפש, כגון יינות, שמנים וסלטות. ובתוספת המבואר שהדין הזה שייך גם בשמנים, יינות, סלטות ופירות. וכותב החסדי דוד שהוא הדין לשאר דברי אכילה ושתייה. אבל נאמר בברייתא, תבלין, כמון ופלפלין, שהם דברים שאין בהם צורך לחיי נפש, מותר להניח באוצר. כמון זה תבלין שהיו רגילים להכניסו לתנור כשאופים פת, כדי שהפת תקבל את ריח הכמון. דווקא כמון ופלפלין שהם מיני תבלין ואינם נאכלים כלל בפני עצמם מותר, אבל בצלים שומים וכדומה, אף שנקראים גם בשם תבלין כמבואר במסכת תרומות פרק י' משנה א', מכל מקום כיוון שהם ראויים לאכילה עם הפת, הרי הם כדין שמנים, יינות וסלטות שאסור לעוצרם. מבאר את התוספתא במה דברים אמורים שאסור לעצור פירות שיש בהם חיי נפש, בלוקח כשקונה אותם מן השוק כדי לעוצרם, אבל באופן שמכניס לאוצר פירות משלו מותר. ממשיכה התוספתא ואומר דין נוסף, ומותר לאדם לעצור פירות בארץ ישראל לצורך 3 שנים מסוימות, שהם ערב שביעית, שנה שישית לשמיטה ושביעית עצמה, ומוצאי שביעית, שנה שמינית לשמיטה, כדי שתהיה לו תבואה בשנים אלו למכור לבני אדם, ולא ימותו ברעב בשנים שאין בהם תבואה. אבל היד רמה כותב שהיתר נאמר רק כשעוצר לצורך בני ביתו, אבל אסור לייצור כדי למכור לאחרים. ופירות השמינית ראויים לאכילה רק בסוף השנה, ולכן הוא עוצר לשנים הללו. דין נוסף שמופיע בתוספתא, ובשני בצורת בשנים שיש בהם רעב לא עלינו, אפילו קו חרובין שהוא דבר מועט וממין שאין בו חיי נפש, לא יעצור מפני שמכניס מערה כללה בשערים, כלומר גורם לעיקור השער. ומבאר העמק שאלה, שלמד זאת מהברייתא האוסרת לעצור אפילו קו חרובין שאף דבר שאין בו משום חיי נפש אסור לעצור בשנת הבצורת, אבל יכול לשייר לעצמו מה שנצרח לו למשך השנה. כך אומר הרשב"ם על פי פירושו של המהרש"ל. ויהיה הגמרא שרבי יוסי ברבי חנינא נהג כהתר המובא בברייתא. אמר לרבי יוסי ברבי חנינא לפוגה שמעי, לשמשו שהיה שמו פוגה, פוקצה, עצר לי פירי 3 שנים, לערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית. והמעשה הזה היה בארץ ישראל שהשביעית נוהגת בה, ואף שהיה זה אחרי חורבן בית המקדש, מכל מקום סבר רבי יוסי ברבי חנינא, שגם בזמן הזה נוהגת שביעית, כיוון שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, כאמור במסכת מגילה דף יוד עמוד א', כלומר, שקדושת ארץ ישראל קיימת תמיד, ואף בזמן שאין בית המקדש קיים. משמע מדבריו שלדעת הסובר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, אין שביעית נוהגת כלל בזמן הזה ואפילו לא מדרבנן. והרמב"ן אכן כותב את הדין הזה ואת הדעה הזו בשם הראב"ד, ששביעית אינה נוהגת בזמן הזה אפילו מדרבנן, אבל הרמב"ן והר"ן עצמם נחלקו עליו שם וכתבו ששביעית נוהגת מדרבנן גם בזמן הזה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בדין פירות שיש בהם חיי נפש, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין מוציאים פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ כשהם דברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות, שמנים וסלטות. רבי יהודה בן בתירא חולק ומתיר ביין להוציאו לחוץ לארץ, מפני שבכך שמוציאו מארץ ישראל הוא ממעט את התפלה, דברים בתהילים חסרי טעם הבאים מתוך השכרות, מפני שעל ידי שממעטים בשתיית יין לא יבואו לידי שכרות המביאה לדברים בתהילים. והרשב"א מביא דברי הגמרא במסכת עירובין דף סמכי עמוד א', שנכנס יין יצא סוד, כלומר שהשותה יין ומשתכר מגלה את סודותיו, והרשש ציין מקומות נוספים שמבואר בהם בגנות היין. ובמסכת סנהדרין בדף עין עמוד א' מבואר שאחריתו של היין דם. ממשיכה הברייתא, וכשם שאין מוציאים דברים שיש בהם חיי נפש מארץ ישראל לחוץ על הארץ, כך אין מוציאים אותם מארץ ישראל לסוריה, אף שסוריה נכבשה על ידי דוד המלך, כמובא בספר שמואל ב' פרק ח', כיוון שהיה יחיד בכיבושה ודינה כחוץ לארץ, לפי שכיבוש יחיד אינו כיבוש. כותבים התוספות בדיבור המתחיל כך, שאומנם גם למאן דאמר שכיבוש יחיד שמי כיבוש, מצינו שהחמירו חכמים בארץ ישראל יותר מסוריה. היה מקום לפרש את הברייתא גם כדבריו, מכל מקום משמע מלשון הברייתא, שאמרה כשם שדימו את דין סוריה לחוץ לארץ, כיוון שכיבוש יחיד אינו נחשב כיבוש. ובטעם שסוריה נחשבת כיבוש יחיד, כותב רשי במסכת עבודה זרה דף כ' עמוד ב', שמכיוון שלא היה זה על פי השם, ולא כבשה עם 60 ריבו מישראל, הרי זה כיבוש יחיד. והתוספות כתבו שלכך נקרא כיבוש יחיד, כי התורה אמרה בספר דברים פרק י' פסוק כ' ד', כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. לרש הספרי שקודם יכבשו את ארץ ישראל, ואז לכם יהיה. ואילו דוד כבש את סוריה קודם שכבשו את כל ארץ ישראל. ומכיוון שכבש את סוריה על דעת עצמו ולא על פי בית דין, הרי זה נחשב כיבוש יחיד. כך גם כותב הרמב״ם מלכות תרומות פרק א' הלכה ג', וכן הרמב״ן בספר דברים פרק י' פסוק כ' ד', אלא שהרמב״ם כתב שעל פי בית דין היה עושה. רק כיוון שכבש את סוריה קודם שכבש את כל ארץ ישראל, היא נחשבת ככיבוש יחיד. משיכה הברייתא ואומרת, ורבי חולק ומתיר להוציא דברים שיש בהם חיי נפש, מאיפרחיה לאיפרחיה, ממחוז למחוז, כלומר מהמחוז האחרון שבארץ ישראל, המחוז הראשון שבסוריה, כיוון שהם סמוכים זה לזה. רשי ליל בדף א' עמוד א' כותב שפירוש הלשון איפרחיה זה פלך, ומוסיף רשי שפלך אינו מדינות רבות הנמצאות במקום אחד. הרמב״ם בלכות מחירה פרק י' הלכה ח' וכן המאירים מפרשים שהכוונה מרשות מלך זה לרשות מלך אחר שבארץ ישראל עצמה. ומבארים המגיד משנה והלחם משנה שלפי הרמב״ם הייתה גרסה בגמרא, וכשם שאין מוצאים מארץ לחוצה לארץ, כך אין מוצאים לסוריה. ולא מאיפרחיה לאיפרחיה, ורבי מתיר מאיפרחיה לאיפרחיה. ולכן לא פירש כרשב"ם, שהרי אם אוסר התנא קמא להוציא לסוריה, הרי כלול בדבריו שאין מוצאים גם מאיפרחיה האחרונה שבארץ ישראל לראשונה שבסוריה. ומכך שהוצרח התנא לומר שאסור גם להוציא מאיפרחיה לאיפרחיה, מוכח שכוונתו לאסור גם בארץ ישראל עצמה מאיפרחיה לאיפרחיה. ועל זה חולק רבי ואומר שמותר להוציא מאיפרחיה לאיפרחיה שבארץ ישראל. ובטעם של תנא קמא שאוסר מרשות מלך זה לרשות מלך אחר שבארץ ישראל עצמה, כותב החסדי דוד שאסור להוציא מרשות מלך שיש תחתיו אנשים רבים לרשות מלך אחר שיש תחתיו אנשים מעטים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בדין דברים שיש בהם חיי נפש בארץ ישראל. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת עבודה זרה, אין מסתקרין, אין מרוויחים ממסחר בארץ ישראל בדברים שיש בהם צורך לחיי נפש, כגון יינות, שמנים וסלטות, כלומר לא יקנה אותם הסוחר מבעל הבית כדי למוכרם בשוק ביוקר, אלא בעל הבית עצמו ימכרם לכל אדם במחיר הרגיל. אבל מותר לקנות חיטים ולעשות מהם פת ולמוכרן, שהרי הוא טרח בעשיית הפת ורשאי ליטול על כך שכר. וזה לא כמו יין ושמן הנמכרים כמו שהם, ויכול בעל הבית עצמו למוכרם ללקוחות, שהרי אינו צריך לתרוח בהם. וסלטות הכוונה לסולת בלשון רבים. והברייתא מביאה דעה חולקת, אמרו עליו על רבי אלעזר בן עזריה, שהיה סוחר ומסתכר, דהיינו מרוויח ביין ושמן. ומבארת הגמרא את העמו של רבי אלעזר בן עזריה, עשה רבי אלעזר בן עזריה סחורה ביין משום דסבר לה כרבי יהודה בן בתירא, הסובר לאל בדף צדי עמוד ב', שמותר להוציא יין מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי שלא ישתו ממנו הרבה. וכך עדיף גם כן לייקר את מחיר היין. הוא עשה סחורה בשמן משום דבאטרי במקומו של רבי אלעזר בן עזריה, שכיח מישחה, היה מצוי השמן ואין חשש שיתייקר השאר. כותב החסדי דוד שתנא קמא חולק בשני דברים וסובר שגם ביין אסור לסחור, וגם במקום שהשמן מצוי אסור לסחור כדי להרוויח. ולדעת רבי אלעזר בן עזריה, דין זה אינו דווקא בשמן, אלא בכל דבר שמצוי מותר להרוויח מהמסחר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין סחורה בארץ ישראל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין מסתכרין, אין מרוויחים פעמיים ממסחר בביצים. מפרשת הגמרא את הברייתא, אמר רב מרי בר מרי, ובדקדוקי סופרים הגרסה מרי ברמר, וכותב הדקדוקי סופרים במסכת העירובין דף כ"א עמוד א', שמרי היה בן רב אונה ברי דרב ירמיה ברבא. ומאחר ותלמידי רב אונה לא רצו להזכיר את שם רבם, קראו בשם ברמר. אם כן, אמר מרי ברמרי פליגי בה בביור הברייתא זו נחלקו רב ושמואל. חד אמר, אחד מהם אמר, על חד טרי, על אחד שניים, כלומר שאם קנה ביצה בדינר לא ימכור אותה בשני דינרים. וחד אמר, תגר לתגרה, שלא ימכור סוחר אחד לסוחר שני, מאחר ומחיר הביצה מתייקר מחמת כן, אלא הסוחר הראשון ימכור לבני האדם הקונים. ומבואר בשיטה הזו שמותר להרוויח במסחר בביצים עד מעט פחות מרווח כפול. ולכאורה קשה, איך התירו להרוויח כל כך הרבה? הרי לעיל בדף צדי עמוד א' למדנו שאסור להסתכר במסחר יותר משישית. כותב הרשב"ם שביצים אינם נצרכות כל כך לחיי נפש, וגם יש בהם טרחה מרובה ורווח מועט לעני המחזר בעיירות לקנות ביצים. ולכן התירו לו להסתכר מהם יותר משטות. עוד כותבים התוספות בשם הרשב"א, שהחידוש הוא לצד השני, שבביצים החמירו יותר, שאף שאדם המוכר דברים בביתו ולא כנעם מאחרים אשל להסתכר אפילו כפול, מכל מקום בביצים הדבר אסור, ולכן אף המוכר ביצים מתרנגולת שבביתו אינו רשאי למוכרם במחיר כפול. ובתוספתא של מסכת בבא בתרא מובא הדין הזה גם על פירות, שאין מסתכרים פעמיים בפירות, ועוד הובא שם שחכמים מתירים. מבאר החזון יחזקאל שחכמים סוברים כמו השיטות לעיל בדף פיתת עמוד א', שמעמידים ממונים על עיוות המידות ולא על הפקעת השערים, ומכיוון שאין בית דין מתערבים בקביעת השער, יש לו לקונה להימנע מלשלם מחיר גבוה, וממילא המוכר יוריד את המחיר. אבל ההלכה היא, כמו שהביאה הגמרא אצלנו ללא מחלוקת, שאין מסתכרים פעמיים בביצים, מכיוון שנפסק שבית דין מעמידים ממונים גם על הפקעת השערים. הביאה הגמרא ברייתא בעניין התראה על הוזלת הסחורות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מטרעין, זועקים בתפילה, ובמסכת תענית בדף י' עמוד א' נחלקו המוראים מהו התראה. לרב יהודה הכוונה שתוקעים בשופרות, ולרב הכוונה שצועקים בקול רם, ענינו. כותב הרטב"א, כיוון שבשבת לא מטריעים בשופר כמבואר במסכת תענית, אם כן בוודאי כוונת הגמרא שמטריעין הכוונה בתפילת ענינו. אם כן מטריעין זועקים בתפילה על פרקמטיה, על מסחר שהוזל ונגרם מכך הפסד לסוחרים, ואפילו בשבת שיש מצווה לסמוח בה. כותב הנימוקי יוסף, שהתירו רחמים להטריע בשבת על סחורה שהוזלה מפני שהוא נזק גדול והפסד לרוב אנשי העיר. והלבוש באורח חיים סימן תף קוף עין וו כותב, שצרת מזונות שהחיים תלויים בה דומה לפיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה שבת. המעריץ חיות מוסיף לבאר, שהיתר הוא כיוון שייתכן שעתה זו שעת רחמים, ואם תעבור השעה זו לא תועיל התרעתם בזמן אחר. בערת הגמרא אמר רבי יוחנן מה שאמרה הברייתא שמתריעים על פרקמטיה, היינו כגון שאוזלו כלי פשטן בבבל, בגדי פשטן בבבל. וכותב הרשב"ם שאף שיש לעניים רווח בכך שהסחורה מוזלת, מכל מקום מתריעים, כיוון שאף אם תתייקר הסחורה למחירה הרגיל, אין בזה הפסד לעניים. והנימוקי יוסף הוסיף שמעידך יש בהוזלה נזק גדול והפסד לרוב אנשי העיר, ולכן מתפללים על כך. וכן אם אוזלו יין ושמן בארץ ישראל, מפני שרוב אנשי העיר מתפרנסים מהמסע ומתן בדברים הללו וחייהם תלויים בהם. אמר רב יוסף ודינו, הדין הזה הוא דווקא באופן דזל שאוזל מחירם הרבה וקם עשרה בשיטה. עומד המחיר על עשרה בגדים במחיר של שישה בגדים שאוזל מחירם בקרוב לחצי. אבל אם לא אוזלו עד כדי כך, אין מטריעין בשבת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין יציאה לחוץ לארץ. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת עבודה זרה. אין יוצאים מארץ ישראל לחוץ על הארץ, מפני שבכך מבטל האדם את עצמו מקיום המצוות התלויות בארץ, אלא אם כן התייקרה התבואה, ובמקום שימכרו סעתיים חיטים בחצי סלע, כמבואר ליל בדף ט' עמוד א', ובמסכת העירובין דף פ' ב' עמוד ב', שזה היה מחיר החיטים בדרך כלל, עמדו סעתיים חיטים בסלע. אמר רבי שמעון, מתי נאמר הדין הזה? בזמן שאינו מוצא לקח, אין לו די ממון לקנות חיטים במחיר זה. אבל בזמן שמוצא לקח חיטים, אפילו התייקרו החיטים עד כדי שעמדה שאה חיטים בסלע, לא יצא לחוץ לארץ. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מתי, מדוע הדבר תלוי במחיר החיטים? והרי אפילו אם לא התייקרו כל כך, אם אין לו ממון לקנותם, פשוט שמותר לו לצאת לחוץ לארץ כדי להתפרנס ואינו צריך להישאר בארץ ישראל ולמות ברעב. תרץ הלחם משנה בהלכות מלכים פרק ה' הלכת את ברמב״ם, שאין כוונת הגמרא שאינו יכול לקנותם כלל, אלא שיש תורך לקנותם, וכיוון שגם התייקרו וגם קשה לקנותם, רשאי לצאת לחוץ לארץ. אבל אם עמדה שאה ביותר מסלע, אפילו מוצא לקח, מותר לצאת, מפני ששאה יותר מסלע הוא יוקר גדול שאינו מצוי כלל. כך אומר המהר"ל דיסקין. היד רמה כתב שרבי שמעון חולק על תנא קמא ולחק את תנא קמא. הכסף משנה כותב שמכיוון שכתוב אמר רבי שמעון ולא נאמר רבי שמעון אומר, משמע שרבי שמעון מבאר את כוונת תנא קמא. ממשיכה הברייתא, וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר שאסור לצאת לחוץ לארץ גם בזמן שיש רעב, אם יש לו ממון לקנות אוכל, שהרי אלימלך ושני בניו מחלון וחיליון, המוזכרים במגילת רות, גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, ומפני מה נהנשו שמתו בארץ מואב? מפני שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ. במגילת רות מסופר שהיה רב בארץ ישראל, ואלימלך ושני בניו מחלון וחיליון יצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ לשדה מואב, ומתו שם אלימלך מחלון וחיליון, ולאחר מותם חזרה נעמי אשת אלימלך לארץ ישראל עם קלתה רות שנתגיירה ונישאה לבועז, ויצא ממנה דוד המלך. משמע מלשון הברייתא שמה שהיו גדולי הדור זה הטעם לכך שלא היו ראויים לעונש. ולכאורה קשה שהרי הקדוש ברוך הוא נושא פנים, ומדוע לא יאנשו אם חטאו, תרץ המצודת דוד, על פי המבואר במסכת סנהדרין דף י"ד עמוד א', שאין אדם עולה לגדולה עד שמוחלים לו על כל עוונותיו. ואם כן, כיוון שהיו גדולי ופרנסי הדור, בוודאי נמחלו כל עוונותיהם. ולכן יש לידע מפני מה נהנשו. גדולי הדור שמציין את הגמרא זה מצד העושר, ופרנסי הדור מצד החוכמה. כך מסביר הבן יהוידע. ובתוספת המבואר שמתו ברעב, ולכמן בדף צדי א' עמוד ב', חולק רבי יהושע בן קורח וסובר שלא מחמת כן נהנשו, אלא מפני שהיה להם לבקש רחמים על דורם, ולא ביקשו. דורשת הגמרא פסוק במגילת רות, נאמר במגילת רות פרק א' פסוק יוטט, כאשר חזרו נעמי ורות ממואב לארץ ישראל, ותהום כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי. מבארת הגמרא את הפסוק, מהי? מה נתכוונו בני העיר כששאלו הזאת נעמי? אמר רבי יצחק, אמרו אנשי העיר, חזיתם, ראיתם את נעמי שיצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ מעלתלה? מה הראה למחמת שיצא לחוץ לארץ? שמת בעלה אלימלך ושני בניה, מחלון וחיליון. ובתוספת במסכת עבודה זרה מובאת הדרשה באופן אחר, שהיו כל ישראל קיימים על אדמתם, למרות הרעב שהיה בארץ ישראל, ואילו אלימלך מחלון וחיליון מתו ברעב, שנאמר בתהום כל העיר עליהם, מלמד שהיו כל אנשי העיר קיימים, ורק הם מתו ברעב. אף שגם נעמי יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, היא לא נענשה בעונש חמור של מיטה כמו אלימלך ובניה, כיוון שעונשם היה על חטא של צרות עין. ומבואר במסכת בבא מציע דף פז עמוד א', שטבעה של אישה שעיניה צרות ברוכים. וכיוון שכך אין בחטא גדול כל כך כמו באלימלך ובניה, ולכן לא נענשה בעונש מיטה החמור. כך מסביר המצודה דוד. ויהיה הגמרא ממרה על ביאת נעמי ורות לארץ ישראל. ואמר רבי יצחק, באותו היום שבת רות המואביה ממואב לארץ ישראל, מתה אשתו של בועז, ומיד לאחר מכן נשא בועז את רות. רש"י במגילת רות מפרש את הפסוק, ותהום כל העיר שנתקבצו כולם לקבור את אשתו של בועז שמתה באותו היום, וכך גם מבואר במדרש. אומרת הגמרא, והיינו דאמרי אינשי, וזה מה שרגילים בני אדם לומר, עד אלו שכיב שכבה, קודם שמת המת קיימה, מנו ביתי, כבר עומד במקומו ממונה אחר על הבית. כלומר, קודם שמתה אשתו של בועז, כבר הייתה רות מזומנת לו במקומה. באה הממרה הזו ללמד שיש לו לאדם לפתוח בה השם, שהרי באותו יום שהוקע בועז בפטירת אשתו, הכין לו השם את הרפואה שבאה רות לארץ ישראל ונשאה. הביאה הגמרא מאמרות נוספות בעניינו של בועז. אמר רבא בר רבונה, אמר רב בשמו של רב, יבצן השופט המוזכר בספר שופטים זה בועז המוזכר במגילת רות. ושם נאמר בספר שופטים, וישפוט יפתח את ישראל שש שנים, וימה תפתח הגלעדי, ויקבר בהרי גלעד, וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, והיו לו 30 בנים ו-30 בנות שלח החוצה, ו-30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים. והגמרא לקמן תבאר שבועז היה בן בנו של נחשון בן עמינדב, כאמור בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק י' א'. ורש"י שם תמה על זה, שהרי בועז נולד כשנכנסו ישראל לארץ, ושפט את ישראל אחר מות יפתח. מדור המדבר ועד יפתח היו 300 שנה, כמו מבואר בספר שופטים פרק י"א פסוק חבב, ובסוף ימיו נשא את רות וילדה את עובד אבי ישי. נמצא אם כן שבועז הוליד בן כשהיה בן 300 שנה, ואילו באברהם אבינו הזכירה התורה שהיה בזה נס גדול שילד בן 100 שנה. תרץ רש"י שלכן כתבה התורה על רות במגילת רות פרק ד' פסוק י"ג, ויתן השם לה הריון, שהיה זה נס שנעשה על ידי השם. שואלת הגמרא, מייקה משמלן, מה בא רבא ברבונה ללמדנו בזה שאומר שיבצן זה בועז? משיבה הגמרא, יש לפרש את החידוש בדברי רבא ברבונה כאידך, על פי ממרה אחרת דרבא ברבונה. ואמר רבא ברבונה, אמר רב, אמר רבא ברבונה בשמו של רב, 120 משתאות עשה בועז ל-60 בניו ובנותיו. והרשב"א מפרש שעשה לכל בן ובת סעודה אחת של אירוסין וסעודה נוספת של נישואין. ומוסיף הרשב"א שכל סעודת השבעת ימי המשתה נחשבות לסעודה אחת. רבינו גרשום מפרש שעשה לכל בן ובת סעודה אחת כשנולד וסעודה נוספת כשניסה. שנאמר בספר שופטים פרק י"ב פסוק ט' והיו לו 30 בנים ו-30 בנות שילח החוצה ו-30 בנות הביא לבניו מן החוץ וישפוט את ישראל 7 שנים. ובכל אחת ואחת מן הפעמים שעשי בן או בת עשה שני משתאות, משתה אחד בבית אביו ומשתה אחד בבית חמיו. ובכולן לא זימן בועז את מנוח אבי שמשון, לפי שבאותו זמן עדיין לא היו למנוח בנים. כמובא בספר שופטים שאשתו של מנוח הייתה בתחילה עקרה. ואמר בועז על מנוח, קודנה עקרה, פרידה שאינה יולדת, במה היא פרה לי? במה יחזיר לי? והרי אין לו בנים שיזמין אותי לסעודת נשואיהם. שואל המערשה, כיצד ייתכן שחסיד מפורסם כמו בועז יאמר דבר כזה? שבגלל שמנוח לא יכול להשיב לו, לכן הוא לא מזמין אותו לסעודה. תרץ המערשה, שהיו נוהגים ליהנות מסעודת חתן בדרך שושבינות, שהאחד נותן לחברו מתנה בחתונתו, וחברו מחזיר לו מתנה בחתונתו שלו. כיוון שלא היה למנוח בנים ולא היה בועז יכול להחזיר לו מתנה, לא הזמינו כדי לא לקבל מתנת חינם. והיון יעקב מבאר על פי דברי רב נחמן במסכת ברכות אפסמך א' עמוד א', שמנוח עם הארץ היה ולא רצה בועז ליתן מפיתו בחינם לעם הארץ. ולכן אמר במה היא פרה לי, כלומר במה יחזיר לי שלא תהיה זו מתנת חינם. כפי שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד א' שרבי הצטער על שנתן מפיתו לעם הארץ. והבן יהוידע מבאר שחשש בועז שמנוח יתבייש אם יזמינו ויחשוב על עצמו שכיוון שהוא עקר, איך יפרה לבועז על הזמנתו ולכן נמנע בועז מי להזמינו. אומרת הגמרא תנא שנינו בברייתא וכולן כל בניו של בועז מתו בחייו. ואף שבועז התכוון לטובה מכל מקום נהנש מפני שמנוח לא הבין כך וחלשה דעתו מדבריו, כך מסביר הבן יהוידע. אם כן בא רבא בר אבונה להשמיע לנו בזה שאמר שהבצענו בועז, שאם נשא אדם אישה בצעירותו יחזור וישא אישה גם בזקנותו, כמו שעשה בועז שלאחר שמתה אשתו נשא את רות אף על פי שעדיין לא מתו בניו, לפי שחשש שמא ימותו בניו מאשתו הראשונה בחייו ולא יישאר לו זכר. ולולי דברי רבא בר אבונה שיבצן זה בועז, היינו סבורים לומר שלאחר שמתה אשתו של יבצן, לא חזר ונשא אישה אחרת, ושבועז לא נשא אישה לפני רות, אלא היא הייתה אשתו הראשונה. אומרת הגמרא, והיינו דאמרי אינשי, זה מה שרגילים בני אדם לומר, בחייך די ילדת שיטין, אם בחייך נולדו לך 60 ילדים שעתידים למות בחייך, שיטין אילו למליך, מה תועלת יש לך ב-60 ילדים אילו עתידים למות בחייך? איכפל ואוליד חד, עדיף שתתרח ותישא אישה אחרת ותוליד לך בן אחד, דמשיטין זריז שהוא חזק ובריא יותר מה-60 הקודמים. כלומר, מכל אותם 60 בנים שילדה אשתו הראשונה של בועז לא נשאר לו כלום. והיה טוב לו שנשא את רות שילדה לו את עובד שממנו יצא דוד המלך. כותב העיון יעקב שלשון שיטין מרמזת על דוד שלא היה ישן בלילה יותר משיטין נשמין. 60 נשמיות כמבורר במסכת ברכות דף ג' עמוד ב'. ועוד כותבים הרשב"ם ורבינו גרשום שהמכוון בזה על מנוח שנולד לו בן שמשון ושמשון היה זריז מ-60 בניו של בועז. אבל על הפירוש הזה כותב הרשב"ם ולא נהיר הכלל, לא ברור כלל הפירוש הזה. מביאה עכשיו הגמרא בסוגריים סימן לזיכרון הממרות המובאות לכמן שאמר רב חנן בר רבה בשם רב. מלאך אלימלך ושלמון ופלוני אלמוני, אברהם אמו של אברהם, 10 שנים. 10 שנים נכבש אברהם, שנפטר, אותו היום שנפטר אברהם, נתנסה לבדו והמתנסה לכל לראש. והמילה לבדו באה לומר שהקדוש ברוך הוא המתנסה לכל לראש, אפילו ריש גרגותא משמי מוקמלג, כמבואר לכמן בדף צדי א' עמוד ב'. הוא לבדו אדוני האדונים. וכן זה גם הסביר הדורש לציון שהמילה לבדו מוסבת על ראש הפסוק לך השם הגדולה, כלומר שלהשם לבדו הגדולה. אם כן בסוגריים הללו יש את המילים שמשמשות זיכרון לממרות שמבואות לכמן. אומרת הגמרא אמר רב חנן בר רבה אמר רב, אומר רב חנן בר רבה בשמו של רב, אלימלך בעלה של נעמי וסלמון אביו של בועז ופלוני אלמוני הקרוב של נעמי שלא רצה לגאול את השדה, כאמור במגילת רות פרק ד' פסוק ו', ואבי נעמי כולם בני נחשון בן עמינדבן. שואלת הגמרא מהי כמשמלן, מה דבר זה בא להשמיענו? משיבה הגמרא דבר זה משמיענו שאפילו מי שיש לו זכות אבות כמו אלימלך שהיה מבני נחשון שהיה נשיא וחסיד, אינה עומדת לו הזכות הזה לאדם בשעה שיוצא מארץ ישראל לחוצה לארץ, כמו שמצאנו שנהנה של ימלך כשיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. כותב המערשה שהחידוש הוא שאף של ימלך ואביה של נעמי היו אחים, והייתה למחלון וחיליון זכות אבות גם מצד אביהם וגם מצד אמם, לא הועילה להם זכות זו כשיצאו לחוץ לארץ. ואמר רב חנן ברב, ואמר רב עוד מאמרה, אמי דה אברהם, אמו של אברהם אבינו, שמה היה אמתלי בת קרנבו. כיוון שאמותיהם של יצחק ויעקב נזכרו בתורה שהם שרה ורבקה, ואמו של אברהם לא נזכרה, אומר הרשב"ם שהוא צריכה הגמרא לפרש את שם אמו של אברהם אבינו, שכאמור הייתה אמתלי בת קרנבו. אמי דה המן, שם אמו של המן הרשע הייתה אמתלי בת אורוותי. והשם של אמו של המן נזכרה בדרך אגב, לפי ששמה שווה לשם אמו של אברהם אבינו. אומרת הגמרא, וסימנך, סימן יהיה לך לזכור את החילוק בין שמותיהן, תמה תמה טהור טהור. אורוותי זה מלשון עורב, שהוא אוף תמה, גם המן היה תמה, וקרנבו זה מלשון קרי צון שהם טהורים, גם אברהם טהור. והעורב הוא ראש לכל העופות התמאים והוא מתאכזר על בניו, וכמו כן המן נעשה אכזרי על בניו שמחמתו נטלו כולם והיו למאכל העורבים. הרי מיגש כותב שקרנבו זה שם של אוף טהור, ובנבו היו אילים מובחרים כנאמר בספר ישעיה פרק סמך פסוק זין, אילי נביות ישרתונך. כמו כן אברהם היה ראש לכל אבות העולם, כך מסביר העיון יעקב. נשאלת השאלה למה נקטה הגמרא קודם תמה תמה ורק אחר כך טהור טהור, היה לה לגמרא לומר הפוך, קודם טהור טהור, ואחר כך תמה תמה, כסדר שהובאו השמות קודם, השם של האימא של אברהם, ורק אחר כך שם אמו של המן. מבאר הבן יהוידע, א', רצתה הגמרא לסיים בטהור שזה דבר טוב, ב', נקטה קודם את הסימן המובהק יותר כפי פסוקי התורה, כי כתוב בתורה בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ה לשון, ותמה תמה יקרא, אבל טהור טהור לא נמצא בפסוקי התורה ולא בנביאים והכתובים. ג' שהסימן באימו של המן מפורש יותר, שהיא נקראת אורוותי כשם אוף תמה, אבל הסימן באימו של אברהם זה יותר ברמז דק, ולכן נקט קודם את הסימן המובהק. ממשיכה הגמרא ואומרת, אימי דה דוד, אימו של דוד המלך, ניצבת בת עדאל שמה. וכיוון ששמות כל אמהות המלכים כתובות בנביאים ואימו של דוד לא נכתבה, לפיכך הוא צריכה הגמרא לפרש את שם אמו. שם אימי דה שמשון, אימו של שמשון הגיבור, צלל פונית. ואחתי שם אחותו של שמשון, נשיין. שואלת הגמרא, למי נפקמינה, למה לנו להידע את השמות הללו? משיבה הגמרא לתשובת המינים, כדי שנדע לענות תשובה למינים השואלים מה שמם של אמהות אלו, ואנו משיבים להם שכך שמותיהן, כפי שנמסר לנו על ידי הנביאים בעל פה. מסביר הרי מיגש, המינים לא מאמינים בתורה שבעל פה, אלא רק בתורה שבכתב. ויאמרו להם, כמו שאתם מודים לנו בדבר זה שהוא מקבלה, כך תודו לנו בכל התורה שבידינו, שהיא מהקבלה. ואמר רב חנן ברב, ואמר רב, 10 שנים נכבש אברהם אבינו בבית האסורים, על ידי נמרוד. ומביא הרשב"ם בשם אגדה, תנא דבי אליהו זוטא פרק חפי, שטרח אביו וחבשו מפני שהיה מאבד את פסליו. ויון יעקב כתב פירוש נוסף שלא נכבש בבית האסורים אלא היה מחובשי בית המדרש. ובטעם שחבשו 10 שנים כותב המערשה על פי המבואר במסכת נדרים דף למד בית עמוד א', שאברהם היה בן 3 שנים כשהכיר את בוראו. וכיוון שהיה קטן לא דנו אותו למיטה אלא חבשו אותו בבית האסורים. אחרי 10 שנים כשנעשה גדול בן 13 שנה דנו אותו והשליחו לכבשן האש. ממשיכה הגמרא ואומרת 3 שנים נכבש במקום שקרוי קוטה ו7 שנים נכבש במקום ששמו קרדו, היא ארץ הררת, כותב היעבץ. ורבדים מן הארדה מתני איפך, הוא שונה להפך, 7 שנים נכבש אברהם אבינו בחוטה, ו3 שנים נכבש בקרדו. כותב הרשב"ם שהגמרא מביאה את כל זה כדי להודיע את חיבתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הבן יהוידע כותב ש10 שנים אלו היו כנגד 10 אומות שהיו בארץ ישראל, שכנגד כל שנה שנכבש על קידוש השם זכה לארץ אחת. וכיוון שרק בארצם של 7 מהאומות זכו ישראל בכניסתם לארץ, ואילו ב3 הארצות הנותרות הזכו רק לעתיד לבוא, הייתה חבישתו מחולקת לשני מקומות, במקום אחד 7 שנים, במקום אחד 3 שנים. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, מקום הנקרא עברה זעירה דקוטה, זה אור כסדים שמוזכר בתורה בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ז', שאברהם הושלך שם לכבשן האש וניצל, מי שעובר שם צריך לברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו, במקום הזה כמבואר במסכת ברכות דף נ"ד עמוד א'. עוד מימרה נוספת, מרב חנן ברבה בשם רב מביאה הגמרא, ואמר רב חנן ברבה, אמר רב, באותו יום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה כמנהג האבלים, כמבואר במסכת מועד קטן דף כ"ד עמוד ב', ואמרו, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברניטה, הספן שמוליך אותה. והמהרש"א מפרש את כפל העניין, אוי לו לעולם שעבד מנהיגו ואוי לה לספינה שעבד קברניטה, שזה מכוון לשתי המעלות שהיו באברהם אבינו, מעלת השכל ומעלת המידות. כנגד מעלת השכל אמרו אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, כלומר אוי להם לבריות שעבד מורה דרכם להוכיח להם שיש מנהיג לעולם. וכנגד מעלת המידות אמרו אוי לה לספינה שעבד קברניטה, כלומר שהעולם הזה הוא כמו ספינה. ואמרו כמו שאוי לה לספינה אם יובד מורה דרכה ולא תלך בדרך הישרה, כמו כן אוי לו לעולם שנאבד מורה דרכו שהראה לכולם את הדרך הישרה במידות. ועוד ממרה נוספת של רב חנן ברבה בשם רב מביאה הגמרא בדף צדי א' עמוד ב'. נאמר בפסוק בספר דברי הימים א' פרק חפתת פסוק י' א' בתפילת דוד, לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. אמר רב חנן ברבה, אמר רב, אפילו את הריש גרגותה הממונה על סדר השקעת השדות מבור המים, מי ישקה ביום זה ומי ישקה מחר, שזו שררה קטנה, משמע ימוק מלא, מן השמיים מעמידים אותו, וזה פירוש הפסוק לך השם הממלכה, ורק על ידך נעשה המתנשא לכל הראש, כלומר, כל המתנשא לאיזו שררה שהיא, ואפילו שררה קטנה, כריש גרגותה, נעשית על פיך. רש"י במסכת ברכות דף נ"ח עמוד א' מבאר את הפסוק כך, שלכל הבא להיות ראש, בעל שררה, השם הוא המתנשא, הגוזר ומעמידו. ולכאורה קשה שהיה ראוי יותר לומר שיש ביד השם להמליך אפילו מלאכים גדולים, מבאר המהרש"א שהכוונה להדגיש את עניין ההשגחה, שאפילו על שפלים הקדוש ברוך הוא משגיח. לאל בדף צדי א' עמוד א' אמר רבי שמעון בר יוחאי, שאלימלך ומחלון וחיליון נהנשו מחמת שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ. מביאה הגמרא השיטה שחולקת. אמר רב חייא בר אבין, אמר רב יהושע בן קורחה, אומר רב חייא בר אבין בשמו של רב יהושע בן קורחה, חס ושלום, אין לומר שאלימלך ומחלון וחיליון נהנשו מחמת שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ. שהרי אפילו מצאו סובין, גם אם היו מוצאים רק קמח גס ביותר שיוכלו להתפרנס ממנו, לא יצאו, לא היו יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ. וכיוון שלא היה להם כלל מה לאכול, כן היו רשאים לצאת לחוץ לארץ. ואלא מפני מה נהנשו שהם מתו? מפני שהיה להם לבקש רחמים על אנשי דורם ולא ביקשו, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק י"ג, בזעקך יצילך קיבוצייך, על ידי שתזעק לקבץ את הנדחים, תנצל, ומכיוון שהם לא זעקו על דורם, לא ניצלו. הביאה הגמרא אופן שמותר לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה ששנינו לעיל בדף צדי א' עמוד א', שאין יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, אפילו אם נתייקרה התבואה הרבה, לא שנו, לא אמרו את הדין הזה, אלא באופן שהמעות בזול ואילו הפירות ביוקר, שאז המעות מצויות והפירות לא מצויים. אבל אם המעות ביוקר והפירות הוזלו, אפילו שהוזלו הפירות מאוד ועמדו במחיר של 4 סעין חיטים בסלע, יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, כפי שהגמרא תבאר בהמשך. ויהיה הגמרא עכשיו בסוגריים סימן לזיכרון הממרות המובאות לכמן שאמר רבי יוחנן, סלע, כדאב וקיימין 4 סעין בסלע כפי שנלמד, פועל, כדלואה ומתגרין פועליה, חרובה, כדאב הבצע ינוקה חרובה, טליה, כדאב ומטיילין טליה וטלייתה, ואמרין, כדאב ואמרין בי מדרשה. כאמור, סימן לזיכרון הממרות שתביא מיד הגמרא. מבארת הגמרא את הטעם לדין הזה שאמר רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן נערינה, זכור אני, כדאב וקיימין, כאשר היה עומד המחיר של 4 סעין חיטה בסלע, שזה מחיר זול, אף על פי כן אבו נפישי נפיחי כפן, היו מרובים האנשים הנפוחים מחמת רעב בטבריה, מדלי תיסר, מחמת שלא היה להם מעות לקנות חיטים אלו, אגם שמחירם זול. שמחמת הרעב האור מתנפח על הבשר וביניהם מים ונראה כזכוכית ורח מתוכו. הביאה הגמרא ממרות נוספות שאמר בהם רבי יוחנן לשון נהירנה. ואמר רבי יוחנן נהירנה כד לא אבי מתאגרין פועליה כאשר לא היו פועלים מזכירים את עצמם. למידך קרתה לעבוד במזרח העיר משום שרוח מערבית שהיא חזקה מאוד נושבת לכיוון המזרח ומביאה את ריח הפת. ומריח פיתה מייטין היו הפועלים מיתים מרוב ריחה הטוב. וכן כתב רבינו גרשום שהיו מיתים מתוך הצער של תאוות הרעבון. ואמר רבי יוחנן נהירנה, כדאבי, בצע ינוקה חרובה, כשהיה תינוק חותך חרוב ותופס חציו בימינו וחציו בשמאלו, ואבי נגיד חוטה דדובשה, היה נוטף חוט של דבש על טרין דאורעי, על שתי זרועותיו מרוב שומן הפירות. הוא נקט דווקא תינוק, אומר הבן יהוידע, כיוון שהגדול לא יחתוך את החרוב בידו, כי הרי הוא יודע שהוא מלא דבש והתלכלכו ידיו. ועוד ממרה של רב לזר מהעניין הזה, ואמר רבי אלעזר, נהירנה, כדאה ונטיל אורווה בישרה, זכור אני, כאשר היה עורב נוטל בשר, הוא נגיד חוטה דמישחה, והיה נוטף חוט של שמן, מרי שורה ועד לארה, מראש החומה שעליו היה עומד, ועד לארץ. והשמן הנוטף מראש החומה עד הארץ מרמז על הצדיקים השומרים את התורה מתחילתה ועד סופה, וגם נזרים במצוות שהם גדר וסייג כמו חומה בצורה. כך מסביר רבן יהוידע. ואמר רבי יוחנן, חוזר את הגמרא לממרותיו של רבי יוחנן, נהירנה זכורני כד אבי מטיילין טליה וטלייתה בשוקה, כאשר היו משחקים נער ונערה בשוק, והם היו כבר שיט עשרה וכבר שב עשרה, כבני 16 ו-17, ולא אבי חטאן ולא היו חוטים בזנות, אבל לא בני 18, שכבר אז היו נישאים, כמבואר במסכת אבות פרק ה' משנה כ"א, בין 18 לחופה, כך מסביר המהרש"א. האין אליהו מבאר שזה המשך הממרה הקודמת, שכיוון שלא היו חוטים, היו הפירות משובחים כל כך, עד שהיה נוטף מהם דבש. ואמר רבי יוחנן, נהירנה זכורני, כד אבו אמרין בי מדרשה, כאשר היו אמרו בבית המדרש, דמודי להון נפיל בידיון, המתרצה למה שאומרים הגויים נופל בידיהם, אלא שיש לאדם לסתור את כל דבריהם, דמתרח אצל להון דילי דילהון, והבוטח בהם שלא שלהם, כלומר לוקחים כל מה שיש לו עליהם, שמתוך שהוא מתגלה להם, יודעים כל מה שיש לו. מרים יגעש מפרש, היינו שמשבח את מעשיהם, נופל בידיהון שמענישו הקדוש ברוך הוא במעשה מידה כנגד מידה. למתרח יצא להון, היינו שנשען עליהם על ידי שנהנה מממונם או שיצילו את ממונו מהגנבים. דילי דילהון, שמענישו הקדוש ברוך הוא על ידם מידה כנגד מידה ונוטלים את ממונו ממנו. חוזרת הגמרא לסוגיה של מחלון וחיליון ומבררת מדוע נקראו בשם הזה. כתיב אומרת הגמרא במגילת רות פרק א' פסוק ב' מחלון וחיליון. וכתיב נאמר בספר דברי הימים א' פרק ד' פסוק כ' ב' יואש ושרף. רב ושמואל נחלקו מה היה שמם האמיתי. אחד אמר, אחד מהם אמר, מחלון וחיליון שמם האמיתי. ולמה בדברי הימים נקרא שמם יואש ושרף? יואש מפני שנתייאשו מן הגאולה שלא בטחו בקדוש ברוך הוא שיגלה מן הרעב. ושרף מפני שנתחייבו שריפה למקום לקדוש ברוך הוא על שיצאו מארץ מצרים לחוצה לארץ. ואחד אמר, אחד מהם אמר שיואש ושרף שמן האמיתי. ולמה נקרא במגילת רות שמן מחלון וחיליון? מחלון מפני שעשו גופן חולין על ידי שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ הטמאה, וחיליון מפני שנתחייבו כליה מוות למקום על שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ. ומביאה הגמרא ברייתא כשיטה שנקראו מחלון וחיליון. תניא שנינו בברייתא, כמאן דאמר מחלון וחיליון שמן. דתניא שנינו בברייתא, מאי דכתיב מאו שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ד' פסוק כ' ב' בשמות בני יהודה, שם הנביא מונה צאצאי יהודה, ואפשר לומר שכל המנויים בפסוק היו משבט יהודה מצד האב ומצד האם. המהרש"א מפרש שנמנו שם כל אלו שנדבקו בשכינה, ההפך ממחלון וחיליון שהיה להם ללמוד מכל אלו שמנעם הנביא שכולם דבקו בשכינה, ואילו מחלון וחיליון דבקו בעבודה זרה ונשאו נשים נוכריות. כן נאמר שם בספר דברי הימים, ויוקים ואנשי כוזבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב ויושבי לחם והדברים עתיקים. דורש את הברית את הפסוק ויוקים, זה יהושע. ואולי הייתה אמו מיהודה, כמו שמצאנו במרדכי שנאמר בו איש יהודי, והגמרא במסכת מגילה דף י"ב עמוד ב' דורשת שאמו מיהודה, כך מסבירה הרשב"ם. והמהרש"א מבאר לפי דרכו בדברים שהזכרנו מקודם, שיהושע נמנה משום שאפילו שרימו אותו אנשי גבעון הוא הקים את השבועה, מכיוון שהם באו להידבק בשכינה. אם כן, יוקים זה יהושע שהקים את השבועה לאנשי גבעון שנשבע להם שלא יארגם. בספר יהושע פרק ט' פסוק ג' מסופר שיושבי גבעון שהיו מהחיבי, שהם משיבת העממין, דרי ארץ ישראל שציווה הקדוש ברוך הוא להחריט, הם שמעו שיהושע הרג את אנשי יריחו ועאי, ופחדו שגם אותם יהרוג, ולכן באו בעורמה ליהושע ואמרו לו, מארץ רחוקה בנו, ולא מארץ ישראל, ויהושע האמין להם וקראת עמם ברית שלא יארגם. אחר כך כשנודע שאמרו שקר, כנסם יהושע ונתנם לחוטבי עצים ושואבי מים. רש"י כותב במסכת כתובות דף כ"ט עמוד א', שהם נקרים נתינים על שם הפסוק ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים. ממשיכה הברייתא לדרוש את הפסוק ואנשי כוזבה, אלו אנשי גבעון שכזבו ביהושע ואמרו מארץ רחוקה בנו, ואין אנו משיבת העמים שציווה הקדוש ברוך הוא להורגם. כלומר, יהושע שהקים את השבועה לאנשי כוזבה, הוא מיהודה. ואנשי כוזבע, הכוונה ליהושע שנשבע להם, ואין לפרש על אנשי כוזבע ממש, שהרי הם היו כנענים, ולא משבט יהודה, כך אומר הרשב"ם. ויואש ושרף, שנאמרר בפסוק, אלו מחלון וחיליון בני אלימלך בן נחשון משבט יהודה. ולמה נקרא שמן יואש ושרף? יואש מפני שהתייאשו מן הגאולה, ושרף מפני שנתחייבו שריפה למקום. ועליהם אמר הפסוק אשר בעלו למואב, שנשאו נשים מואביות, והן רות ואורפה. וישובי לחם, זו רות המואביה, מאחר שהייתה נשואה למחלון מבית לחם יהודה, שווה ונדבקה בבית לחם יהודה בכך שנישאה לבועז, ובניה משבט יהודה. והדברים עתיקים, מה שנאמר בפסוק, דברים הללו שיצאו מחלון וחיליון לחוץ לארץ, ועל ידי זה באה רות ונישאה לבועז ויצאו ממנה מלכי בית דוד, הקדוש ברוך הוא המכונה עתיק יומיה, כנאמר בספר דניאל פרק ז' פסוק ט' ועתיק יומין יתיב, אמרן אמר זאת כמה דורות קודם בזמן הפיכת סדום ועמורה. דכתיב נאמר בתהילים פ"ט, מצאתי דוד עבדי, ומציאה זו היינו בסדום. דכתיב לגבי הפיכת סדום ועמורה, שהמלאכים דחקו בלוט שיברח, ואמרו לו כאמור בספר בראשית פרק י"ט פסוק ט"ו, שתי בנותיך הנמצאות, ומשתי בנותיו יצאו רות המואביה ונעמה המונית, שמהם יצאו מלכי בית דוד. אומר המהרש"א, הוא כרען מציאות על שם שכמעט נהרגו בהפיכת סדום. ממשיכה הברייתא לדרוש את המשך הפסוקים, שם נאמר בפסוק לגבי בני יהודה בספר דברי הימים א' פרק ד' פסוק כ"ג, הם מה היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. יש לדרוש הם מה היוצרים, אילו בני יונדב בן רחב שנצרו, ששמרו את שבועת אביהם שלא לשתות יין ולא לבנות בתים. בספר ירמיה פרק למדהי מסופר שאביהם השביעם שלא ישתו יין ולא ידורו בבתים, ועל ידי כך יחיו ימים רבים והם קיימו את שבועתו. המהרש"א בייר לפי דרכו שבני יונדב נמנו מפני שהם מבני יתרו שבאו להידבק בשכינה, וכאן הם נמנו יחד עם אילו שדבקו בשכינה. וכך גם בייר את עניין שלמה המלך המוזכר לקמן, משום שהיה מזרעה של רות שדבקה בשכינה. ממשיכה הברייתא לדרוש יושבי נטעים, זה שלמה המלך שדומה לנטייה במלכותו, שהייתה מלכותו הולכת וגדילה כנטייה. כותב המהרש"א שדימו אותו לנטייה, שזה אילן קטן ההולך וגדל, וכמו כן שלמה המלך מלך כבר בקטנותו כנטייה הגודלת. וגדירה, אומרת הגמרא, זו סנהדרין שגדרו פרצותיהם של ישראל, על ידי שעשו סייג לתורה. והמהרש"א מבאר לפי דרכו שבמלכות שלמה נתמנו סנהדרין גדולה, להישב בלשכת הגזית, ועל ידן נגדרה פרצה שלא תיאסר רות בקהל, ולכן הם נמנו בפסוק. בהמשך הפסוק נאמר, אם המלך במלאכתו ישבו שם, זו רות המואביה שראתה במלכות שלמה, שהיה בן בנו של בן בנה, ששלמה היה בנו של דוד המלך, בן ישי, בן עובד, בנה של רות. כמו שכתוב במגילת רות, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. והראיה לכך שראתה במלכותו, שנאמר בספר מלכים א' פרק ב' פסוק י' ת' כשבא בת שבע לדבר עם שלמה, וישם כיסא לאם המלך, ואמר רבי אלעזר שהכין את הכיסא לרות הנקראת אמא של מלכות שממנה יצאו כל מלכי בית דוד. רב לזר הבין שאין הכוונה שהוכן הכיסא לבת שבע, מכך שלא נאמר וישם לה כיסא, אלא הכוונה לרות שלא הוזכרה בפסוק. כך מסביר המהרש"א. ויהיה הגמרא ברייתא שדרשה מעניין ברכה שבתבואה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בהבטחה על שכר שמירת מצוות שמיטה, ספר ויקרא פרק כ"ה פסוק כ"ב, ואכלתם מן התבואה ישן. בפרשה מובא שהקדוש ברוך הוא מבטיח שאם לא יזרעו ויאספו את התבואה בשנת השמיטה, תהיה ברכה ותספיק התבואה הישנה מהשנה השישית הקודמת לשמיטה, עד שתבוא התבואה של השנה השמינית לאחר השמיטה. מבאר את הברייתא את הברכה שהתבואה תהיה בלא סלמינטון. עיון יעקב מבאר שהברייתא דורשת זאת מן המילה מין, שלכאורה היא מיותרת, ועל כן נדרשת למעט שלא יהיה בה סלמינטון. מבררת הגמרא, מה הכוונה בלא סלמינטון? רב נחמן אמר בלא רצינתה, שלא תבוא תולעת המרכיבה את התבואה, שלא יאכלו התולעים. ורב ששת אמר בלא שדיפה, שלא יש שידפון שמחמם את התבואה ואינה יכולה להתיישן. שידפון זה רוח מזרחית. ויהיה הגמרא ברייתות כשיטת רב נחמן וכשיטת רב ששת. תניא קבתי דרב ששת, שנינו ברייתא כדברי רב ששת, ותניא קבתי דרב נחמן, ושנינו ברייתא כדברי רב נחמן. תניא קבתי דרב נחמן, שנינו ברייתא כשיטת רב נחמן. נאמר בפסוק, ואכלתם מן התבואה ישן. יכול היית לפרש שיהיו ישראל אוכלים מהתבואה הישנה עד לפני ימות הקציר, ומעטה יהיו מצפים לחדש לתבואה חדשה, מפני הישן שכבר קלה, שכבר נגמר, מחמת שנרכב על ידי הרצינתה, על ידי התולעים. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב עד בוא תבואתה, כלומר עד שתבוא תבואה מעליה, שתצמח מאליה ולא יצטרכו להקדים את הקצירה ולייבש את החיטה לכליות. משמע, מהברייתא כשיטת רב נחמן, שהברכה היא שלא יהיה כליון בתבואה על ידי הרצינתה. תניא כבתי דרב ששת, ויש ברייתא כשיטת רב ששת, נאמר בפסוק ואכלתם מן התבואה ישן, דורש את הברייתא יכול היית לפרש, שיהיו ישראל אוכלים מהתבואה הישנה עד לפני ימות הקציר, ומעטה יהיו מצפים לחדש לתבואה חדשה מפני הישן שנהיה רע על ידי שנתחמם ונשדף. בברייתא הקודמת כתוב שהישן קלה, והיינו שנגמר על ידי התולעת, אבל בברייתא הנוכחית כתוב שהישן נהיה רע, דהיינו שהגרעין עצמו לא נגמר, אלא שנתחמם ונשדף. תלמוד לומר, נאמר בפסוק עד בוא תבואתה, כלומר, עד שתבוא תבואה מאליה, שתצמח מאליה, ולא יצטרכו להקדים את הקצירה ולייבש את החיטה לכליות. משמע מהברייתא כרב ששת, שהברכה היא שלא יש שידפון המעכב את ההתיישנות של התבואה. מביאה הגמרא ברייתא מעניין תבואה ישנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חו פסוק י', בהבטחה על שכר שמירת המצוות, ואכלתם ישן נושן. מלמד שכל דבר המיושן מחברו, אבי יפה מחברו, הרי הוא יפה יותר מחברו, וזו הברכה שיוכלו את הישן ויניחו את החדש להתיישן, כי התבואה הישנה טובה יותר. מבאר המערשה שלפי זה דרשת הגמרא היא ממשמעות המילה ישן, שיוכלו הישן ויניחו החדש להתיישן, ולא דורשים מהמילה נושן, שהרי ממילא את זו דורשת הגמרא לקמן, את שדרכן לישנן. אבל לפנינו בגמרא גרסה ואכלתם ישן נושן מלמד, משמע שהדרשה היא מהכפילות שנכתב ישן נושן. כותב המערשה שמהמילה נושן, הגמרא דורשת שכל המיושן מחברו יפה מחברו. מה שנכפל ישן נושן בשינוי לשון שלא נכתב ישן ישן, דורשת הגמרא לקמן את שדרכן לישנן. משיכה הברייתא ואין לי לומר כן, אלא רק בדברים שדרכן לישנן, כגון חיטה ויין. דברים שאין דרכן לישנן, כגון פירות המרכיבין מניין לרבות, שגם הם התיישנו והתקיימו. תלמוד לומר ישן נושן מכל מקום, בכל אופני הישן, שארץ ישראל תהיה משובחת בכך, שגם דברים שאין דרכן לישנן, התיישנו והתקיימו. אומר הרשב"ם שהדבר הזה נדרש ממה שכפלה התורה וכתבה ישן נושן. וכפי שאמרנו מהמערשה משמע שהדרשה הזו היא ממה ששינתה התורה וכתבה ישן נושן ולא ישן ישן. דורשת הברייתא את המשך הפסוק ואכלתם ישן נושן, נאמר בפסוק וישן מפני חדש תוציאו. משמע שבעל כורחם יוציאו את הישן. מלמד שהיו אוצרות התבואה, המחסנים של התבואה מלאים ישן, תבואה ישנה, וגרנות מקום אסיפת התבואה שבשדות מלאים חדש, תבואה חדשה. והיו ישראל אומרים, איך נוציא את זה מפני זה, את הישן מפני החדש, והצטרכו להוציא את התבואה הישנה, כדי להכניס לאוצרות את התבואה החדשה. אף שהישן מעולה יותר מהחדש, מכל מקום עדיף להכניס את החדש, כי הוא ראוי להתיישן יותר מהישן שכבר התיישן. ויה הגמרא ממרא מעניין את דברים מיושנים. אמר אף פאפה, כל מילה עתיקה מעליה, כל הדברים הישנים מעולים, לבר מתאמרי חוץ מתמרים ושיחרה ושיחר וארסנה ודגים קטנים. וכותב העין אליהו, שנפקמינה בזה לעניין מקח וממקר, שאם אמר לו, חברו אני מוכר לך הטוב שבמין הזה, בכל הדברים צריך לתת לו את הישן, ואם זה מתמרים או שיחר או דגים קטנים, ייתן לו דווקא מהמין החדש, שהם טובים יותר מהישן. אדרן הלך המוכר את הספינה, אדרן הלך המוכר את הספינה, אדרן הלך המוכר את הספינה בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי של מסכת בבא בתרא, פרק שמסתיים בסוף דף צדי א' עמוד ב', ומיד אנו הולכים מחיל אל חיל וקוראים את המשנה הראשונה של הפרק השישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו המוכר פירות. המוכר פירות לחברו ממינים הראויים לזריעה ולאכילה, כגון קטניות ותבואה אדומים להם, ולא פירש אם לצורך זריעה מחרם לו או לאכילה בלבד, וזרען הלוקח ולא צמחו, כי היו מקולקלים ולא ראויים להצמיח, ואפילו היה אותו אמין שמחר לו זרע פשטן שרובו נקנה לצורך זריעה ומיעוטו לאכילה, המוכר אינו חייב באחריותן, אינו חייב להחזיר ללוקח את דמי הפירות, כי יכול המוכר לומר לאכילה מחרטים לך, וזאת מכיוון שאין הולכים בממון אחר הרוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם מכר לו זרעוני גינה, כגון זרעי כרוב שאינן נאכלים, וזרען ולא צמחו, חייב המוכר באחריותן, ועליו להחזיר לו כל דמיו, מכיוון שאינם עומדים אלא לזריעה ולא צמחו, ממילא הרי זה מקח טעות. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השישי של מסכת בבא בתרא בדף צדי ב' עמוד א', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדף צדי א'. שאלה ראשונה, מה הפירוש אין מסתקרים פעמיים בביצים? שאלה שנייה, למה נפקמינה? איכן הוא אור כסדים? שאלה שלישית, מדוע נהנשו אלי מלך מחלון וחיליון? שאלה רביעית, מה בא ללמדנו רבא ברבונה שיבצענו בועז? שאלה חמישית, בפסוק נאמר וישם כיסא לאם המלך, מי זו? והשאלה האחרונה על דף צדי א', אילו דברים אינם טובים כאשר הם מיושנים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל בסייעת הדשמי, זך בניסן תפשין עין זין. סיימנו כאמור ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף צדי א', ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כוח בניסן תפשין עין זין, ונלמד את דף צדי ב', ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.